מרגיש.
לא משנה, בסדר. אז ט"ו בשבט שמח לכולם. ט"ו בשבט שמח. תראו, כבר ט"ו בשבט בחוץ, ואנחנו עדיין בחנוכה, בסדר? זה בסדר, נכון? שלום. הנה, ט"ו בשבט. ציינו שאנחנו עדיין עודים סוגיות של חנוכה, למרות שט"ו בשבט. אנחנו אוחזים בסוגיה של ברכה על נר חנוכה, שבשבוע שעבר ראשית עסקנו בעצם הדין של רואה בנר חנוכה. פתחנו בקושיה של תוספות בסוכה דף מבב, זה תוספות לא בשבת, זה תוספות בסוכה, כן, דף מבב. שתוספות שם שאלו למה, מאיפה שמענו הדין כזה של רואה. אז כמובן הדיון שפה התפתח סביב כל נושא פרסום בניסה, ומי שלא שמע את הרעיון הזה אז נחזור עליו היום עוד פעם בהקשר נוסף, בסדר? אני מקווה שבסוף לפחות את זה אני אשכנע אתכם. ואז עסקנו אחרי דין רואה של נר חנוכה בברכה, שמה שהספקנו לעסוק בהקשר הזה של הברכה בשיעור הקודם היה עצם העלאת השאלה העקרונית על ידי הסוגיה, והכן ציוונו, איך אדם יכול לברך וציוונו כאשר זה לא כתוב בתורה בשום מקום. וראינו כאן את התשובה של הסוגיה, או לא תסור או שאל אביך ויגדך סמיניך וגבולה. והראיתי לכם ברמב״ם, ובזה סיימנו, שהרמב״ם כשהוא מצטט את הגמרא הזאת, ראשית הוא אומר שכשאדם מברך המצוות רבנן הוא צריך להכניס לתוך המילים את בין הסוגריים הבאות של קידשנו וציוונו לשמוע בקולם של חכמים, שהם אלה שציוו אותנו להדליק נר חנוכה. וראינו גם שהרמב״ם מזיז קצת משתייה קלה את הפסוק המצוטט. במקום לצטט את לא תסור, הוא מצטט את ועשית ככל אשר יורוך. והראיתי לכם על רקע הרמב״ם בלכות ממרים אולי את הסיבה לכך, וזה היות והרמב״ם בלכות ממרים מסביר שלא תסור מוסב על הדבר אשר יגידו לך, שזה מסורות שנאמרו בהר סיני. לעומת זאת, החלק הקודם של הפסוק, על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה, החלק הזה של הפסוק מוסב על הדרבנן. על פי התורה אשר יורוך זה גזירות, תקנות ומנהגות שחנוכה משתייך עליהם, ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה מוסב על דברים שנלמדים בי"ג מידות שהתורה נדרשת, עליהם נאמר שאמרו לך תעשה. אז הרמב"ם מביא את החלק הראשון של הפסוק שלדעתו מוסב על הדרבנן. זה כנראה, ככה נראה לי הסבר דברי הרמב"ם למה הוא הסיט את הדברים. עכשיו מה שאני רוצה היום זה להשלים כמה דברים בהקשר לזה. כשדבר ראשון שנפתח הוא שמי שלומד מסכת שבת, זה נראה לו שהדבר הזה לא נתון בשום מחלוקת, נכון? מביאים מאמרה של רבי חייא בראשי אמרה צריך לברך, רב ירמיה אומר הרואה נר של חנוכה צריך לברך, רב יהודה עושה, ראינו פשרה יפה, ברכות לרואה, ברכות למדליק. מישהו מעלה על דעתו מהסוגיה כאן שלא צריך לברך בנר חנוכה? לכאורה לא, נכון? אולי קצת נרמז איזה בעיה שיש בסוגיה הבא והכן ציוונו. מושה, אתה רוצה לספר לכולם מה שלחת לי?
בעצם זה שהגמרא דנה והיכן ציוונו, משמע שלכאורה כולם שואלים מה מיוחד בנר חנוכה, שהגמרא מעלה את השאלה, משמע שזה לא כל כך פשוט שיש ברכה. ורואים את זה גם מדין הרואה. דין הרואה, אנחנו אמרנו שהוא משני בעצם הסוגיה, אבל כנראה שהוא עיקר הסוגיה, ואולי הברכה היא משנית לדין הרואה, או שהיא מעלה את השאלה.
אז אולי יש פה איזה רמז, אבל בסופו של דבר מי שלומד את הגמרא כאן נראה לו שזה פשוט מתקבל, נכון? לכן יש לנו איזושהי הפתעה כשעוברים לגמרא בסוכה בדף מ"ו, שהזכרתי את קיומה בשיעור הקודם, שכן הגמרא בסוכה בדף מ"ו מציינת שכל דברי רב נתונים במחלוקת, אלא שיש מחלוקת בין הראשונים מה התוכן של הדעה החולקת. ואני קורא לכם את הגמרא, זה גמרא בסוכה בדף מ"ו עמוד א', שם הגמרא אומרת כך: אמר רב יהודה אמר שמואל, סוגייתנו היא סוגיה מובהקת של רב, נכון? אבל יש שמואל, מצוות לולב כל שיבה. ורבי יהושע בן לוי, שהוא חכם ארץ ישראלי, אמר יום ראשון מצוות לולב, מכאן ואילך מצוות זקנים. ורבי יצחק אמר כל יום מצוות זקנים. והגמרא נבהלת, אפילו יום ראשון, איך זה יכול להיות? והקיימא לן יום ראשון דאורייתא, אומרת הגמרא, אימא בר מיום ראשון, איהכי, היינו דרבי יהושע בן לוי, מה הם חולקים? אומרת הגמרא, אימא, וכן אמר רבי יצחק. ואז אומרת הגמרא, ואף רב סבר כל שבעה מצוות לולב, והגמרא פה, סליחה, מזהה את רב עם שמואל, דאמר רבי חייא בר אשי אמר רב, המדליק נר של חנוכה צריך לברך, והגמרא מביאה את כל סוגייתנו. מה שהגמרא כאן אומרת במפורש, שדברי רב תואמים את דברי שמואל באותה סוגיה שמצוות לולב כל שבעה, ברם, רבי ישוע בן לוי ורבי יצחוק, איך שהגמרא מפרשת אותו, שמבדילים בין היום הראשון לבין שאר הימים, הם חולקים על דינו של רב. וקודם כל זה דבר שהוא ברור בסוגיה, שהסוגיה בסוכה טוענת שיש המוראים שחולקים על דינו של רב, רק שלא מספיק ברור בסוגיה מה תוכן שיטתם. מה סוברים אותם חכמים שמציינים שזה מצוות זקנים? אז קודם כל כבר בלשון שלהם יש רמז לחלקים של סוגייתנו, או הדיון בכבוד דברי רב. למה לחנות מצווה כמצוות זקנים? כי מה עומד בראש? איזה פסוק? שאל אביך ויגידך, אז זקניך ויאמרו לך. אז יש פה רמיזה ברורה, ורש"י שם מפרש בסוכה, אני קורא לכם את הדברים, שלדעתם פשוט אין לברך על המצוות רבנן, לא על לולב כל שבעה, כלומר בכל המועד, בתקנת רבן יוחנן בן זכאי, וגם לא על חנוכה. אומר רש"י, מכאן ואילך מצוות זקנים, רבן יוחנן בן זכאי וסיעתו, כלומר הם הזקנים שציוו ליטול לולב כל שבעה, ואף על גב ודרבנן סליחה לא באי הברכה, ואף רב, אומרת הגמרא, סבר לכל שבעה באי ברכה למצוות לולב, ואף על גב דמדרבנן הוא באי ברכה. אז הגמרא כאן משווה לגמרי את תקנת רבן יוחנן בן זכאי לחנוכה. מה שעולה ממנה זה הדבר הבא, מי שסובר שמברכים על נר חנוכה רב, אפשר להוכיח שלדעתו מברכים על מברכים גם על לולב כל שבעה. ומי שאומר שלולב כל שבעה או מהיום השני ואילך הוא מצוות זקנים, דהיינו שלא מברכים, לדעתו גם לא מברך על נר חנוכה, כי הם שווים במעמדם. זה מה שמפורש בגמרא לדעת רש"י. אני חוזר, מצוות זקנים הכוונה לא לברך, ואם כך יוצא שאותם המוראים שאמרו שלולב הוא מצוות זקנים, לדעתם גם אין לברך על הדלקת נר חנוכה. זה מה שנאמר באותה סוגיה. הרביה נתן לדעתו לכך שבירושלמי מופיע הסבר אחר לביטוי מצוות זקנים. הוא רק הדגיש הרביה עניין אחד, אבל המיטוב של דבר, כשמתבוננים בסוגיית הירושלמי, ואני אקריא לכם אותה, אפשר לראות שהירושלמי חלק גם על ההלכה הפשוטה של הבבלי, שאני משווה חנוכה ללולב. כלומר, זה לא רק שממנו עולה ביאור אחר למונח מצווה זקנים, אלא עולה מהירושלמי גם שהעמדת השאלה אולי אפשר גם לחלק בין התחומים. כן, מהו העניין הזה? אז אני קורא לכם את הירושלמי, זה ירושלמי בסוכה. ירושלמי בסוכה בפרק ג' על 1 ד'. שם מופיע בירושלמי כך: כיצד מברכין הנר חנוכה? רב אמר, ברוך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מצוות, בכתב היד כתוב על מצוות נר חנוכה, הוסיף המאדיר על מצוות הדלקת נר חנוכה. עכשיו כבר שמתם לב, אני אדבר על זה אחר כך, שבבבלי הנוסח של הברכה הוא להדליק, ואילו כאן זה על מצוות הדלקה. וזה, נדבר על זה בהמשך, אבל לא בזה אני רוצה כרגע להתרכז, אבל לפי מסורת הירושלמי גם רב אמר שמברכים על נר חנוכה. ואז ממשיך הירושלמי ואומר כך, הכל מודים ביום טוב הראשון, חזרנו ללולב, שהוא אומר על נטילת לולב. מה פליגים? ומה נחלקו המוראים? בשאר כל הימים, שכוונה מיום טוב שני ואילך. רבי יוחנן אמר על נטילת לולב, רבי ישוע בן לוי אמר על מצוות זקנים. וכאן משמע בירושלמי, ושם לב לזה הרביה, הוא חוזר על זה שלוש פעמים בספר הרביה, פעם אחת בהלכות סוכה, פעם אחת בהלכות לולב, פעם אחת בהלכות מגילה, ופעם אחת בהלכות נר חנוכה, שמפה משמע שלשיטת רבי ישוע בן לוי, כשאומרים מצוות זקנים, אין הכוונה, תדרבנן, לכן לא נברך, אלא משמע שנוסח הברכה הוא, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו,
לשמוע
בקולם. מצוות זקנים, שאומר חנוך, איך המצווה מתבאר? אתה אומר, אני מצווה, לשמוע בקולם, כן? וכך אומר הרבי, אני אקריא לכם את הדברים, זה מופיע בהלכות חנוכה, אני קורא לכם, ממש על סוגייתנו. אומר הרבי, כך, ועוד איקה מנדה אמר, יום ראשון מצוות לולב, מכאן ואילך מצוות זקנים, הוא מפרש בירושלמי שאינו מברך, אלא אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מצוות זקנים. כשהוא הרחיב בזה הרבה יותר בלולב גם בקצרה, הוא מאיר על זה, הוא כותב ככה, אמר רב יהודה אמר שמואל כל שבעה מצוות לולב, רבי ישוע בן לוי אמר, יום ראשון מצוות לולב, מכאן ואילך מצוות זקנים, פירוש, לברך, ברוך עקבו על מצוות זקנים, כך מפורש בירושלמי באדיה, הוא דלק כפירוש רבינו שלמה. אז הוא מפנה, הוא בפרק שלישי במגילה, פירשתי דבר זה בער היטב, אז אופס, נלך לפרק שלישי במגילה, זה סימן תף קוף עין ג' ברביה, שם הרביה מצטט את הירושלמי, ומעריך בזה. בסדר, מי שרוצה לראות שיראה את עריכות הדברים, אז יצא כאן ש... בעוד שרשי פירש שהמחלוקת בגמרא בסוכה היא האם לברך על נר חנוכה או לא, שדעת הרביה המחלוקת אינה האם לברך אלא איזה נוסח ברכה לברך, האם לברך עקבו מצוות זקנים או האם לברך עקבו להדליק או הדלקת נר חנוכה, שלמיטה של דבר שיטת הרמב״ם שפתחנו בה היא מעין איזה שיטת ביניים, שכן איך הרמב״ם מפרש עקבו להדליק נר חנוכה, עקבו לשמוע בכל חכמים שאמרו להדליק נר חנוכה. בואו טיפה נסביר את השאלה שעומדת פה על הפרק, נראה שהיא נוגעת ככה נגיעה קלה בשאלה כל המעמד של מצוות רבנן, וזה שאלות שדנו בהם אחרונים. אני יכול להגיד שמצאתי לא מזמן גם אצל אחד בגדולי הראשונים דיון שנראה כמרמז לו המושגים שאני הולך לומר לכם, למרות שהוא לא אמר את הדברים במפורש, והכוונה לרעה בברכות בתחילת פרק שבי. ואני אסביר למה הכוונה. זה דבר ידוע בשם הנתיבות, שכל מצוות רבנן, כל איסורי דרבנן הם איסורי גברה ולא איסורי חפצה. כשמי שדן בזה דיון ארוך כדרכו, זה רבי יוסף אנגל, בספר עת ון דורייטה, ספר אולי מוכר, שבחור ישיבה מתחיל, נכנס לישיבה שאוהבת לעשות חקירות, אז נותנים לו ספר, זה ספר חקירות בסיסי, שלכל חקירה יש שם איזה 35 ראיות, מה שמחשיד קצת, אני אומר בכנות, יותר טוב שתי ראיות טובות מ-40 ראיות ככה, ובסימן יוד הוא דן ביסורי גברה, יסורי חפצה, בתוך הדברים הוא מצטט, בוא אני אראה לכם את זה, באמצע סימן יוד הוא כותב, עוד העריכו האחרונים בספריהם בחידוש סברה בכל איסורים דרבנן אך איסורי גברה הם לא איסורי חפצה ודבריהם מפורסמים. אז הוא הולך והוא מעריך בעניין. אני רוצה קצת להסביר למה הכוונה שאיסורי דרבנן הם איסורי גברה ולא איסורי חפצה, וגם איך זה קשור לנושא שבו אנחנו דנים. כשהאחרונים האלה אומרים שאיסור דרבנן הוא איסור גברה, הם בעצם מתכוונים לדבר הבא. התורה, כל מי שאמר את איש ההלכה ודאי יודע את זה, שהתורה היא לא רק מערכת של נורמות ושל ציוויים, אלא היא מערכת שמכוננת את המציאות. אין לו המציאות הריאלית היא בנויה על אדני התוכנית האלוקית שמסורטטת בסדרה האידיאלית. אישית יש לי קצת קשיים בפילוסופיה הזאת, כי את הסדרה האידיאלית אנחנו חושפים על סמך הסדרה הריאלית. אז האם באמת הצלחנו להגיע לסדרה האידיאלית? פעם אחרת הכאבית בטן שלי. ואני רק אגיד, זו התפיסה הכללית, דיינו, הרעיון המרכזי שאיש ההלכה הוא שההלכה היא לא רק מערכת של נורמות, היא תורת הכרה. והרעיון שאיסורי תורה, יוחמת איסורי חפצה, הוא רעיון שהתורה מכוננת את המציאות. זאת אומרת, התורה יכולה להגדיר דברים. יכולה להגיד, אתה כזה, אתה כזה, זה ככה, זה ככה. למה זאת רבנן, הם יכולים לפנות לגבר, למשל לפנות לבן אדם, ולהגיד לו, אתה חייב לשמוע בקולנו, אתה צריך לעשות כך או לעשות אחר. לא יכולים לשנות או להגדיר את המציאות. ולשון אחרת, רבנן, יש להם סמכות, זה מה שיש להם. אני אומר את זה בצורה קצת אחרת. אם בתפיסות, אני חושב של טרום בריסק, הקדוש ברוך הוא נתפס בעיקר כמחוקק, אני אומר הסמכות. ולמה צריך לקיים מצווה מסוימת? כי הקדוש ברוך הוא אמר, כדי שדין יהיה תקף, צריך להוכיח רק דבר אחד, שהוא כלול בהתגלות. זה הכל. וכן, מה הייתה השאלה המרכזית שעסקו בה ברמב"ם, רוב פרשני הרמב"ם על רב חיים? למה אני מילי? מאיפה לקחת את זה? עכשיו, אם יש לי רמב"ם שאני לא יודע את מקורו, הוא קשה. למה הוא קשה? כי אני לא יודע, הוא כלול בהתגלות. אם יראו לי את מקורו, עכשיו הוא מובן. אחרי רב חיים על משהו השתנה, כי הבריסקאים הפכו את הקדוש ברוך הוא ממחוקק למהנדס. דיינו, ההלכה היא מנגנון שפעולה, שפועל, ניקח אולי דימוי, אם דיברנו קודם על עולם המחוקקים, זו מכונה שייצרו את המהנדסים. נגיד, השעון שלי לא יכול לעבוד רק אם מישהו אמר לו לעבוד. הוא יעבוד אם יש לו גלגלי שיניים שמשתלבים היטב, אם יש משהו שמניע אותם, אז הוא יעבוד, כן? אז הקדוש ברוך הוא בנה מכונה שיש לה כל מיני גלגלי שיניים. תפקיד הלמדן הוא לחשוף את המנגנון הפנימי של ההלכה, וההלכה היא קשה לא כשלא יודעים מי המהנדס, אלא ההלכה היא קשה כשהשיניים לא נכנסות אחד בתוך השנייה. אז ההלכה היא קשה. וזה שתראה לי שיש גמרא שזה כבר כתוב בה, זה לא עוזר לי, כי אז הגמרא היא גם כן קשה. קשה. הייתי אומר ככה, לפני רב חיים הקושי שלנו, כי אנחנו לא יודעים מספיק. אחרי רב חיים הבעיה היא של הגמרא, הבעיה של המפעל שייצר את השעון, כי צריך להחזיר לו את השעון, להגיד לו משהו פה לא בסדר. ואני אומר ככה, בתרגום של המושגים האלה לדברים האלה של האחרונים, הקדוש ברוך הוא עובד כמהנדס, חכמים עובדים כמחוקקים. צריך פשוט לשמוע בקולם. הם אומרים לך כך, אומרים לך אחרת, תשמע בקולם, ולכן זה מוגדר כיסורי גברא במובן שהם לא מכוננים את המציאות, הם לא יצרו אותה, הם לא יכולים להגדיר אותה. הם פונים אליך ואומרים לך, אתה תשמע בקולנו. אני אומר לך את הדבר, זה שמע לכם אולי מוזר, אבל זה מופיע ברעה בהקשר מדהים. רק צריך למצוא את זה, אבל אני אסביר תוך כדי. הגמרא בתחילת פרק שלושה שאכלו היא קובעת שאם אדם אכל טבל, אכל מאכלות אסורות בעצם, שהוא לא יכול לזמן. לדעת הרמב״ם הוא לא רק שהוא לא יכול לזמן, הוא גם לא יכול לברך. אין בכלל, אדם, מה תגיד לקדוש ברוך הוא? תן לי בבקשה את האוכל שהוא אומר לך שאסור לאכול אותו. התשובה היא לא, כן, אז מה אתה מבקש? אז מופיע שם בראה דיון, מה דינו של אדם שצריך לאכול מאכלות אסורות כאשר הוא במצב של פיקוח נפש? זה הדיון שיש בראה. יש מה כמו דיון של אחרונים, נכון? ואני אומר לכם, בדוק זה מופיע בראה, בסדר? בוא נמצא את זה.
ולשחוט החזיר קשר גם כן.
כן, אני מכיר את הבדיחה הזאת, כן.
אני
מכיר את הבדיחה, על יהודי שאמרו לו שהוא חייב לאכול חזיר, פיקוח נפש. אז הוא אמר, בסדר, רוצה שישחטו אותו, עשו לו בדיקת הר... קיצור, שחטו אותו, היה ספק בריאה. הלכו לרב והסתכל על הריאה, הוא לא מצליח לענות. אומרים לו, מה קרה? הוא אומר, תראו, מבחינת הלכות טרפות זה קשר. אני לא יכול להגיד קשר על חזיר. בכל מקרה, אני אקריא לכם פה את דברים של הרעה, הם פשוט דברים מדהימים. רק נמצא את המקום. כן, הנה, זה בתחילת פרק שביעי בברכות. אומר הראה ככה. והוא קודם כל מצדד בשיטת הרמב״ם, לא מברכים המאכלות האסורות בכלל, לא רק לא מזמנים. ואז הוא אומר ככה, ולא עוד, אפילו אוכל אותן בהתר, כגון שיש חולה שיש בו סכנה וצריך להן, אין לברך על אכילתו זאת. וכן כתב הרב רבי משה, זה על הכוונה לרמב״ם, וכן הדין בוודאי באיסורים דרבנן, באוכל אותן באיסור, אבל אוכל אותן בהתר, כגון חולה שיש בו סכנה, או מעשה שבת על ידי גוי בחולה שאין בו סכנה, שזה אז מותר, נראה ודאי שמברך, כיוון שיתירו והוא טעון ברכה מן התורה, ודאי מברך, לפי שהיום מותר לו לאכילה, ומאכל זה מותר הוא, אלא שנעשה בו מלאכת איסור ומלאכה הותרה לגבי אי. זה דבר מדהים מה שהוא אומר, באיסור דאורייתא הוא אומר, אם אדם אוכל בהתר מאכל שאסור מדאורייתא, לא יברך. לעומת זאת, במאכל שאסור רק מדרבנן, אם אדם אוכל אותו בהתר, הוא כן יברך. מה ההבדל? אז ההבדל הוא בנוי לכאורה על דברי האחרונים האלו שהזכרתי. דיינו, איסורי התורה הם איסורי חפצה. וכשבפני פיקוח נפש מותר לאדם לאכול חזיר, אבל הוא עדיין אוכל חזיר, על חזיר אי אפשר לברך ברכות. כמו שהרב ההוא לא יודע להגיד, לא מסוגל להגיד כשר על חזיר, אתה לא יכול להגיד ברוך אתה השם שבראת החזירים שאני אוכל אותם. הוא לא יכול להגיד את זה. למרות זאת באיסורי דרבנן, כלומר, הייתי אומר את זה בצורה הבאה, באיסור דאורייתא זה דבר האסור שמותר לך לאכול אותו. למרות זאת באיסורי דרבנן, הרי אי אפשר להגיד שהדבר הוא אסור. הוא נויטרום, איך שאומרים, הוא כלום, אין לו זהות. אלא חכמים ציוו אותך לא לאכול. אז כשאתה חולה שחייב לאכול, לגביך, אם כך, זה הפך להיות מותר. ככה נראה בדברי הרעה, הבעיה שהוא מקלקל את זה בשורה הבאה, אני לא יכול להסתיר לכם, כי תראו מה הוא אומר בשורה הבאה, מה עם יהודי שאוכל ביום כיפור? אז הרי האחרונים, כשהם אוהבים להביא הדוגמה והיא הידיעה ללמד אנשים מה זה איסור גברה, ואם את הדוגמה של אוכל ביום כיפור. כן, חזיר אני יכול לדון אם הוא איסור חפצה או איסור גברה, אבל אוכל ביום כיפור, מישהו מעלה על דעתו שהוא האוכל אסור? לכאורה, למי אסור? לך אסור לאכול היום, זה אוכל גלט, כתוב עליו כמו הסקיות חסה בבית שלי, שישה הכשרים. אני שכחתי הכשר, שלא יעלבו, לפחות שישה הכשרים, כן? הוא גלט, הקיים, לא אוכלים את זה. ותראו מה הוא אומר, זה ממש מקלקל. ומכאן נמי, הוא כותב למי שהוא צרח ואכל ביום הכיפורים, אף על פי שאכל ביתר, אין לו לברך, לא לפניו ולא לאחריו, זה פילה פלויים. הוא אומר, מי שאוכל ביום כיפור לא לברך. וכיוון דיום זה אסור הוא לאכול, הבלי כולו מאכלות לגבי היום כחזיר ונבלה, ותו דלב וכו' וכו'. ואז האמת הדבר השני גם זה כדאי לקרוא, הוא טוען כך, תשמעו איזה הבנה פסיכולוגית שמה עובר אדם שאוכל ביום כיפור. ותו דלב מידי דנאו, אדם שאוכל ביום כיפור הוא נהנה מהאוכל, אלא זה בצערה, הוא כל כך מצטער שהוא צריך לאכול. ואף אגב זה לא סגיה, זה לא מיטניה נעתו על ידי אונס, לא שייך לברוך הבא, כך הוא כותב. לא מקובל לפסוק ככה, אפילו מקובל להגיד שצריך להגיד יעלה ויפור, כן? אבל ברור שההבחנה הזאת של יוצא פה מן הדאורייתא והדרבנן היא עובדת בעצם אותו קו. בעצם כשאני מתבונן במצוות דרבנן, הן פועלות אחרת ממצוות דאורייתא. מצוות דאורייתא, התורה מכוננת את המציאות, היא מגדירה אותה, אפשר לדבר על זהויות של חפצים. לעומת זאת, דרבנן מדברים אלינו, אנחנו כפופים לסמכותם, אנחנו צריכים לשמוע אנחנו צריכים לשמוע בקולם, ולכן עכשיו אני עובר לנגזרת היותר מדויקת שמסבירה את אולי את יסוד המחלוקת. זאת שאלה שהאחרונים העלו אותה בכל מיני הקשרים דומים, ונכון גם להעביר את זה לכאן, ואני אסביר את הדברים. האם אנחנו אומרים שכל מצוות רבנן הם, כל אחת מהן מהווה קטגוריה הלכתית נפרדת? יש מצוות רבנן שנקראת הדלקת נר חנוכה, אבל היא קטגוריה נפרדת. יש מצווה דרבנן שנקראת מפילת ידיים, יש מצווה דרבנן שנקראת עירובי חצרות, יש מצווה דרבנן ששמה בישראל מקרא מגילה. אם אני אומר לו כל מצוות הדרבנן ללמתו של דבר אותה מצווה, אני אסביר קצת את הדברים. בדאורייתא ברור שלא כל הדאורייתות הם אותה קטגוריה, נכון? גם מדורייתא, בוא נגיד, כל המצוות צריך לשמוע קודש הקודש ברוך הוא, אבל זה לא ככה. שכן, מה אנחנו יודעים? שיש לנו חמורות ויש קלות, יש עשה ויש לא תעשה, יש כללים של קדימה, מי דוחה את מי. כן, השאלה הידועה של המלכת חינוך שסבי זצ"ל הזכיר אותו בחיבורו מה דודך מידות, הוא שאל, הרי כל העובר על דברי נביא חייב מיטה. אז למה לא נאמר שכל אחד שעובר הכל מצווה מהתורה עובר על דברי נביא, בואי שרבנו שיהיה חייב מיטה על הכל. אז התשובה היא שיות והוא תורה ויות ובתורה יש קטגוריות, אז היות וכך זה נבואה בעלת איכות שונה מכל הנבואות האחרות, והוא לא נתפס בגדר נבואה רגילה. עכשיו אני אומר, שאלה דומה על הדרבנן, כלומר הנה יש קטגוריות דרבנן עצמאיות, רואים כל מצוות דרבנן אלא מתוך של דבר מצווה אחת, כמו שאלה מדליק נר חנוכה, איזה מצווה הוא מקיים? לשמוע בכל חכמים. אדם קורא כמקרא מגילה איזה מצווה הוא מקיים? לשמוע בכל חכמים, זה אותה מצווה. כן, לפעמים אחרונים אפילו הציעו דברים כאלה בתוך מצווה אחת. אתן לכם דוגמה יפה, יש לנו מדורייתא, יש לנו גם מודל של מצוות שמהתורה יש מצווה כללית שאין הגדרה ברורה איך מקיימים אותה, אבל יש לנו פירוט דרבנן איך מקיימים. הדוגמה המאוד מובהקת בזה זה מצוות ואהבת לרעך כמוך, שאין לה הגדרה ברורה איך מקיימים אותה, אבל יש לנו כל מיני מצוות, אפשר לקרוא להם דרבנן, של לבקר חולים, לנחם אבלים. גם שמעתי פעם אבא בשם סבי שהוא אמר שהרמב"ם הרי כותב שנראה לו שניחום אבלים קודם למצוות אחרות, אז הוא העיר הערה פשוטה, הוא אמר לכאורה אם אני בא לקבוע קדימויות בדיני חסד צריך לבדוק מי נזקק יותר מי נזקק פחות. יכול להיות שיש פה בן אדם שיש לו 100,000 מבקרים, כן? ויש בן אדם אחד מסכן שאף אחד לא בא, איך אפשר להגיד קטגורית זה קודם למה? הדרך היחידה לומר קטגורית זה קודם למה אם הם קטגוריות שונות. אבל הנה הם משתייכים לאותה מערכת קטגוריה, אמינו לעזור ליהודי בצרה, אז בוא נבדוק מי יותר בצרה, למי יותר תעזור. ואני אומר שמאיזה גם כאן בעצם השאלה לכאורה שעולה כאן היא שאלת יסוד לגבי מצוות רבנן, האם המודל של הרמב״ם הוא מודל אחר לגמרי מהדעה הזאת בירושה. המודל של הרמב״ם הוא מודל שאומר הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לשמוע בקולם של חכמים, אבל אחרי זה מה החכמים מייצרים? מצוות דרבנן. הם מייצרים קטגוריה שנקראת נר חנוכה. אז אתה יכול לברך, הוא ציווה אותי לשמוע בקול חכמים שציוו אותי מצוות נר חנוכה. יש קטגוריה הלכתית נפרדת, מצוות דרבנן ששמה בישראל מקרא מגילה. אז אשר קידשם מצוותיו וציוון ולשמוע בכל חכמים שציוו אותי מצוות מקרא מגילה. אני שואל, אז מה אתה מקיים? פה אני מקיים מצוות מגילה, פה אני מקיים מצוות נר חנוכה. לעומת זאת אותה דעה בירושלמי שהרביה אימץ אותה כפרשנות גם בתוך הבבלי, היא כופרת בזה. היא אומרת כל מצוות הדרבנן הם אותה מצווה. שהיה יהודי אחד מפורסם בירושלים, שהאמת היא בניגוד למה שאמרתי קודם, הוא חי ככה את חייו, אני חושב גם לדורנט וגם ללייבוביץ'. מה ללייבוביץ' הרי טען? שהכל זה? לא קראתם אותו כי הרבנים אמרו לא לקרוא? היום הנוער, הרבנים אומרים לא לקרוא, אז הם מבצעים לקרוא, כן, בסדר. מה? השמעת הפעם, בסדר. אבל זה, עיקר הטענה שלו הייתה, אני מצווה, קדוש ברוך הוא אמר לי. הטענה הייתה שאין שום מהויות שונות למצוות שונות, אין טעמי המצוות, ואין... פשוט אני ממלא פקודות. אז מה שהמפקד אומר אני עושה, אומר להקיף את העמוד, אני מקיף, זו תפיסה שהיא תפיסה שלגמרי לא יוצרת הבחנה בין הפעולות, כי אין להם ערך פנימי. שאני אומר, במידה בדורייתות נראה שהשפה של ההלכה מכחישה את הרעיון הזה. הוביל להיכנס למיסטיקה. עצם הקיום של קטגוריות שונות מלמדת אותנו שזה לא רק לשמוע בכל המצווה, זה לא רק כי המפקד אמר, עושים את מה שהוא אמר. כן, מה ששאלה רוזנברג כינה פעם, תורת הקומטה. פעם, היה צריך קומטה על הראש, למה? כן, רפול אמר, זה הכל, כן, לא...
לא מסכים שיש את המוחד בין הקומטה.
ציווי חכמים, שזה שני דברים שונים, על פי הרמב"ם כותב בספר המצוות. מה שחכמים מפרשים על פי פירוש המצוות, הרי זה בגדר דאורייתא. אם זה ב-13 מידות, אם זה בגדר של דברים אחרים. מה שאין כאן, זה בתקנות, שהם כאן מוכרים אותם, כל מיני קטגוריות. כן. זה לא, זה לא. בסדר. אבל לכאורה, לגבי הדרבננים, זה בעצם מה שאולי נאמר פה. ואנו כל הדרבנן, הם אותו דבר. המצווה הוא להיות יהודי שכשהרבנים אומרים לעשות משהו, הוא שומע בקולם.
מה יגיד הרמב״ם לגבי
הדרך
בחנוכה? מה יגיד הרמב״ם לגבי הדרך בחנוכה?
מה השאלה? תסביר לי.
כשבאנו כל חכמים לקרוא את העלים, הרי זה גם באו חכמים לקרוא את
העלים. זה אותו דבר. מה הבעיה? קדוש ברוך הוא ציווה אותי לשמוע בקולם של חכמים שהם אמרו להגיד תעלה.
אני לא מברך, הרמב״ם יגיד לך באמת לצמוע בקול חכמים ולקרוא תעלה, הוא אומר את זה.
למה לא? על כל מצוות רמב״ם אומר, אתה תכוון בברכה של קדישה ממצוותה וציוונו לשמוע בקול חכמים שגדיר אותה מצווה.
אתה תקבל אותו מה?
מה הכוונות שלך? אני לא יודע, אבל הרמב״ם אומר, זה הפרשנות של הברכה. ככה צריך לפרש את הברכה, כך הוא אומר. מי ש... אני מסכם, מי שמברך להדליק, הוא לכאורה רואה ב... גם בדרבנן קטגוריות שונות. לעומת זו, מי שמברך על מצוות זקנים, אז הוא אומר, המצווה הוא לשמוע בכל הזקנים, זאת המצווה. עכשיו, הזקנים היום אמרו לך, תעשה ככה. זה לא, אתה שומע בכולם, את זה שאתה עושה את מה שאמרו לך היום. מחר אני אגיד לך לעשות משהו אחר, אז אתה עדיין עושה אותו דבר, בעיקר מה אתה עושה? אתה שומע בקולם, זה מה שאתה עושה. בסדר? אני יכול להגיד לכם, שמזכרתי קודם את איש ההלכה, יש קטע מזעזע באיש ההלכה. הסיפור על רבי משה סולובייצ'יק עם הבעל תוקע. אני נורא מתלבט, כי מי שלא מכיר את הסיפור, דעתי עדיף שלא יכיר. אז למה לספר לכם? אבל זה סיפור מזעזע, שהוא גם חוזר לדבר הזה. רבי משה סולובייצ'יק, לפי... פשטות הסיפור שמי שמכיר מכיר, מי שלא מכיר עכשיו שלא יקשיב איזה שתי דקות, גם הוא לא מבדיל בין מצוות. אין הבדל בין מצה לבין בסיפור שם, אין הבדל בין מצה לבין שופר. למה? כי פה אתה שומע בכל השם, אתה שומע בכל השם. אני יכול להגיד, המזל הוא שכשהבן שלו מצטט את הסיפור, הוא בשלושה עמודים מסביר מה הבדל בין מצה לבין שופר. כן, זה זיכה אותנו בהסבר עמוק של תורות של אדמור הזקן, מנקוטי תורה, שבהם הוא מסביר בער היטב למה אנשים בוכים בתקיעת שופר ולא בוכים כשהם אוכלים מצה. ולא רק בגלל שלא רוצים לחנר, כן? והוא זיכה אותנו. אבל יש משהו דומה. יש משהו, אני יכול לומר, בעולם של בריסק, זה קשור בדברים שאמרתי קודם, שהתרחק מאוד בטעמי המצוות, לא רוצה בכלל לעסוק בזה. יש לרבל ולב, החיבור שלו על הרמב״ם, במכתבים בסוף, מישהו העיז לעלות איזה טעם לאיזה מצווה ורבל ולב נוזף בו. הוא אומר, אנחנו לא עוסקים בשאלות כאלו. הרקע הוא בין היתר מה שתיארתי קודם. כי הבריסקרס הם מהנדסים. כלומר, הם לא מתעניינים למה. זה לא... הם פשוט בודקים, המכונות עובדות. הם עושים בדיקות כמו קרינה למיקרוגל. הם בודקים, המכונה עובדת, לא עובדת. הם בעצם חושפים את התוכניות של המכונה. זה כל ההתעסקות שלהם. מצד שני, עצם הקטגוריות הבריסקאיות, מה הן מוכיחות יותר מכל דבר? מה הן מוכיחות?
שזה לא אותו
דבר, בדיוק. כלומר, עצם הקטגוריות, כלומר, שיבוא הבן של רבי משה סולובייצ'יק, ויביא לעולם את אחד מהחידושים הנפלאים שלו, שיש מצוות שהן חובות האיברים, ויש מצוות שהן חובות הלבבות, ויש מצוות שהן מעשה המצווה הוא חובות האיברים, על קיום המצווה הוא חובות הלבבות, כן? שאחד מהדוגמאות יהיה תקיעת שופר, אבל מצה לכאורה איננה שייכת לקטגוריה הזאת, גם הוא עבדים. בסופו של דבר, הבריסקאים לא אהבו לדבר על טעמי המצוות, אבל עצם הניתוח הקטגורלי השיטתי של את ההלכה, אז זה עקה בפה מלא שההלכה היא לא איזה גוש אחד גדול, העיקר לשמוע בקולו של קדוש ברוך הוא, אלא היא בפירוש עולם מלא קטגוריות שונות. כן? במובן הזה הם שונים ממה שתיארתי קודם בלייבוביץ'. אבל הם בפירוש לא עסקו בפעמי המצוות, למעט הגרי. כן.
לא, צריך להתייחס לסיפור הזה שופר
וכזה... או בוא נגיד ככה, לא אני הייתי יכול לשכתב את איש ההלכה מחדש, את סימני הקריאה הייתי הופך לסימני שאלה. ואז הייתי מפרש את הסיפור אחרת, כן? היה לו כנראה איזה... לא הייתי לומד שככה צריך להתנהג, אלא ככה הוא נהג באותו סיפור. אבל אני מסכים איתך. בכל מקרה, אני חוזר לסכם את הדבר. יש לנו פה, לפי דעת רש"י, בגמרא בסוכה, מחלוקת האם מברך על דרבנן. זה מחלוקת אחרת לגמרי מהמחלוקת הליבה בערביה. כלומר, אם לברך או לא, היא שאלה פשוטה. וכאן ציוונו. מי שאומר לא לברך, למה לא לברך? כי איך תגיד את הקדוש ברוך הוא? הרי מברכים את הקדוש ברוך הוא, לא מברכים את חכמים. נכון? אני שמתי לב, לא, בזמן אנחנו יש המון שירים שהם יותר בציבור החרדי, את מי הם משבחים? את תלמידי החכמים. אשרי מי שגדול בתורה. כשאני שומע את השיר הזה, אני לא, קשה לי לרקוד. אני נראיתי בציאת של סבא, היה אסור לשיר שירים שמהללים בני אדם. הוא מעלה את התורה, זה, תגיד תורת השם תמימה. תעלה את הקדוש ברוך הוא, אתה מעלה בני אדם. לא יודע, זה היה... כשהייתי אצלו בניו יורק, והוא נכנס לחדר, ושרו לו עוז ורועה לצדיק, אמא שלי אמרה לי, הוא הזדקן. כולה לכוח לעצור אותה. אבל מה שאני אומר, אתה מברך את הקדוש ברוך הוא. אתה לא מברך בני אדם. אבל מצוות הרבנן, אז אתה לא מברך. את חכמים לברך אי אפשר. ולברך את הקדוש ברוך הוא גם אי אפשר. למה? הוא לא ציווה את זה. זה אותה דעה. כלומר, המוקד המחלוקת, לפי רש"י, זה היכן ציוונו. אין אפשר שמטבע ברכה, שהוא ברכה לקדוש ברוך הוא, יכול להיות המצווה דרבנן. כלומר, זאת לפי ערביה, לכולי עלה אפשר לברך המצווה דרבנן, המוקד הופך להיות האופי של מצווה דרבנן. האם מצווה דרבנן היא מצווה אחת שנקראת, אתה יהודי טוב ששומע בכל חכמים, או האם חכמים יצרו מצוות כמו שהקדוש ברוך הוא יצר מצוות, ואתה מקיים עכשיו כל מצווה כמצווה עצמאית. מה שאני רוצה אבל גם להראות לכם, מה שהרב יולי הביא, שהמשך הירושלמי הוא גם מעלה סימני שאלה על מה שהיה פשוט לבבלי. לבבלי היה פשוט שמצליבים בין הדיון של חנוכה לבין הדיון של לולב. אבל תראו איזה יופי יש פה בירושלמי. הירושלמי שואל כך, מה אמר רב בלולב? תראו, רב דיבר על נר חנוכה. ונר חנוכה הוא אמר שהם ברכים. שואל, אז מה היה ברור עכשיו לבבלי? בסוכה שם, אז אם לרב מברכים על נר חנוכה, ודאי מברכים גם על עולם. אבל תראו מה שואל הירושלמי, מה אם חנוכה, אז הירושלמי עונה ככה, מה אם חנוכה שהוא מדבריהן, שהיא מדבריהן הוא אומר על מצוות נר חנוכה, עולם שהוא דבר תורה לא כל שכן, מקובל עליו, אם מברכים על חנוכה, ודאי שמברכים על תקנת רבי יוחנן בן זכאי. שואל הירושלמי, מה אמר רבי יהושע בן לוי בחנוכה? ואותו רבי יהושע בן לוי שאמר שהלולב מברכים על מצוות זקנים, מה לדעתו יברכו בחנוכה? אומר הירושלמי אותו כאן לא חומר לכיוון ההפוך. מה אם לולב שהוא דבר תורה, כלומר שהוא דרבנן שמרחיב דאורייתא, אומר על מצוות זקנים, חנוכה שהיא מדבריהם, לא כל שכן. רק מה נשאר שאלה? לא צורקא דילא, כלומר אין לנו תשובה לשאלה הבאה, מה אמר רבי יוחנן בחנוכה? כי רבי יוחנן אמר שמברכים על נטילת לולב, אבל יכול להיות שבחנוכה הוא לא יאמר שמברכים להדליק נר חנוכה, אלא שמה מברכים? על מצוות זקנים. בסדר? מה שמעלה הירושלמי הזה את האפשרות שגם יש מקום לחלק בזה בין שני סוגי דרבנן. יש מקום לחלק בין שני סוגי דרבנן. יכול להיות סוג אחד של דרבנן שהוא רבנן טהור, ואז הוא שייך לעולם של שמוע בקולם, של חכמים, יכול להיות דרבנן שהוא הרחבה של דאורייתא. והוא כבר יכול מה להיות? כמו שהדאורייתא הוא קטגוריה, גם הוא יהיה קטגוריה. רק מה שמעניין הוא שהרמב״ם במשנה תורה הציג גם את חנוכה ופורים כהרחבות של דאורייתא, שתדעו. זה רמב״ם ב... בסוף ההקדמה למשנה תורה, מקום אולי שלא הייתם מצפים שזה יהיה שם, זה נמצא בסוף מניין המצוות שלו. אני אסביר לכם מה הסיבה שזה נכנס. הרמב"ם מונה תרי"ג מצוות, ואחד מהסייגים שהוא הטיל על עצמו שהוא רק מונה דברים שנאמרו בהר סיני, לכן הוא לא מונה דרבנן. אבל תראו, הספר משנה תורה הוא חייב להכיל מצוות דרבנן, אז הוא צריך כאילו להשלים את המניין אחרי שהוא החליט להוציא אותם, הוא חייב להחזיר אותם. ולכן הוא מתייחס בסוף מניין המצוות למקום של דרבננים, ובתוך זה הוא שואל אותה שאלה שהזכרתי בשבוע שעבר, מה עם הבעל תויסיף בדרבנן? למה חכמים לא עוברים הבעל תויסיף? ואז הרמב״ם כותב, אני קורא את הסוף של הדברים, הרמב״ם כותב ככה, אלו הם 613 מצוות שאמרו לו למשה בסיני. ואז הוא מוסיף, הוא חייב להוסיף את זה, ויש מצוות אחרות שנתחדשו אחר מתן תורה וקבעו אותם נביאים וחכמים ופשטו בכל ישראל, כגון מקרא מגילה, נר חנוכה, תענית תשעה באב, ידיים ועירובין, ויש לכל מצווה מאלו פירושים ודקדוקין. הכל יתבאר בחיבור זה. כל אלו המצוות שנתחדשו חייבים אנו לקבלם או לשומרם, שנאמר לא תסור מכל הדבר, ואינם תוספת על מצוות התורה. ועל מה הזהיר התורה לא תוסף ולא, לא תוסיף ולא תגרע? שלא יהיה נביא רשאי לחדש דבר, ולומר שהקדוש ברוך הוא ציווהו במצווה הזו להוסיפה למצוות התורה או לחסר אחת מאלו ה-613 מצוות. זה לא, זה בעל תויסי ובעל תגרע. אבל אם הוסיפו בית דין עם נביא שיהיה באותו הזמן מצווה דרך תקנה או דרך הוראה או דרך גזרה, אין זו תוספת. שהרי לא אמרו שהקדוש ברוך הוא ציווה לעשות עירוב או לקרוא את המגילה בעונותה, ואילו אמרו כן, הם מוסיפים על התורה. לקח אנו אומרים, עכשיו תשמעו את התיאור של הדברים, כך אנו אומרים שהנביאים עם בית דין תקנו וציוו לקרוא את המגילה בעונתה כדי להזכיר שבחיו של הקדוש ברוך הוא ותשועות שעשה לנו, והיה קרוב לשבענו כדי לברכו ולהללו, וכדי להודיע לדורות הבאים שאמת מה שהבטיחנו בתורה, כי מי גוי גדול אשר לא אלוהים קוראים אליו כשם אלוהינו בכל קוראינו אליו. אז האמת היא שהוא לא כותב פה שזה בנוי על דאורייתא, אבל כאילו מי שמקשיב לצליל הוא שומע הד כזה שאומר לך אנחנו צריכים את הדבר הזה להעיר עליו. ובאמת הוא לא כותב שזה דאורייתא, אני חוזר בי.
לא, זה בהקדמה.
מה?
בהקדמה גם בהתחלה הוא שהוא חולק על
עניין
המצוות.
כן.
אז הוא ממש כותב
שזה לא דבר איתה. כן, אז אני חוזר בי. זה היה ציטוט לא מוצלח. מי שקודם לא הקשיב, אז עכשיו, הלוואי שעכשיו הוא לא הקשיב. אמרתי לא להקשיב בקטע הלא נכון. טוב, טוב. שני הקטעים. בכל מקרה, עד כאן בעניין הגמרא בסוכה. בסדר, אז אני חוזר. גמרא בשבת, מביאה רק את רב. יש לנו גמרא שלמה בסוכה עם ירושלמי בדיון בראשונים שנוגע לשאלות מהותיות על מצוות רבנן שחולקות על האמור בסוגייתנו.
הרמב"ם אומר, אל תחשוב, בל תוסיף שאל תחשוב חלילה שהמצווה הזה דאורייתא מהשם, אלא שמצווה דרבנן מתו. אז אם אני אומר שקידישנו במצווה וציוונו, זה כאילו זה כן דאורייתא הקדוש ברוך הוא.
זה נכון, יש פה איזה בעיה.
זה אחד ההסדרים, שקידשם במצוותיו, במצוות של התורה, וציוונו שזה ציווי דרבנן.
אבל הרמב"ם שראינו בשבוע שעבר הוא לא מפרש ככה. הרמב"ם אומר ציוונו לשמוע בכל החכמים שציוו אותנו לעשות את המצווה הזו. עכשיו רק הערה קצרה בנושא הזה של העל ולה, זה נושא שהוא קצת מוכר לכם? הייתן רק רקע, אני לא רוצה להאריך בזה, ממש לא להאריך בזה, רק טיפה זה נדון השאלה הזאת. יש לנו שני מטבעות ברכה. על חלק מהמצוות אנחנו מברכים ל, וחלק אנחנו מברכים על. כן? הנושא נדון בגמרא בפסחים בדף זין, שם הגמרא מביאה מחלוקת המוראים כיצד לברך את ברכת ביעור חמץ, האם לבאר חמץ או על ביעור חמץ. הגמרא מאוד מפתיעה במסקנה שלה, שכן הגמרא אומרת שלבאר חמץ זה כולי עלמא, זה נוסח טוב. על ביעור חמץ זו מחלוקת, וההלכה יש עושים את הנוסחה הבעייתי. זה לא גמרא היחידה שזה מופיע. ככה למשל יש בגמרא בברכות דף למד ח' דיון על נוסח ברכת המוציא לחם מן הארץ. האם נברך מוציא לחם מן הארץ, או הגמרא אומרת מוציא לכולנו זה טוב. המוציא זה מחלוקת, דרכת המוציא. זה קודם כל הוכחה שהגמרא היא לא ליטאית. זה הוכחה ניצחת. נכון? ליטאים בטוח היו עושים את הדעה שהיא לכולי עלמא, או שהיו מברכים פעמיים, אבל דבר אחד בטוח, הם לא היו מברכים את הדעה שהיא במחלוקת.
לא היו אוכלים את זה.
לא היו אוכלים, כן, אתה צודק. זו הוכחה ניצחת שהגמרא היא לא ליטאית. אבל בכל מקרה, הראשונים התייגו מאוד, זאת האמת, להסביר את העקרונות שיסבירו במטבעות הברכה שלנו, מתי מברכים ל, מתי מברכים על, כן? אני יכול רק לומר שגדול הדיאלקטיקנים אולי בכל חכמי ישראל, הריב"א לתוספות, מופיע בתוספות בפסחים זין עמוד ב' שורה אחת, דברי לא מצא ידיים ורגליים. ואם הוא לא מצא ידיים ורגליים, תאמינו לי שזה קשה. יש על זה התכתבויות אדירות בפרובנס במאה ה-12, משגרים מכתבים בכל רחבי פרובנס ששואלים אחד את השני את השאלות האלה. וגם הרמב״ם בהלכות ברכות פרק י"א, הרמב״ם ניסה להציע איזושהי שיטה, הוא ניסה להציע איזשהו מנגנון. אני יכול לספר לכם שהמאפיין של כל ההסברים הוא שלא מצליחים להיות הסבר אחד כולל הכל, הם כולם כוללים, יוצאים מן הכלל וכל מיני תיקונים, כל מיני הסברים אדוק, שזה הסימן הכי מובהק של הכישלון בעצם למצוא עוד נוסחה טובה, כן? שאולי אין, יכול להיות שאין, כן? אבל כן, כולם יודעים את העיקרון הזה שככל שמסבירים כמה שיותר דברים עם הסבר אחד, זה נותן עדיפות לשימוש באותו הסבר. לא מצליחים פה. עכשיו, בתוך הדברים האלו, שאני לא בא עכשיו ללמוד את אותו נושא, רק נאמרו כמה דברים מאוד מאלפים, גם להקשר של מה שלמד עכשיו ברבנן דאורייתא, וגם על הטיב של מצוות נר חנוכה. כן? אני רוצה להקריא לכם דברים שמופיעים ברמב״ם, בעיקר ברייבד, ליתר דיוק. בהלכות ברכות, פרק י"א, הלכה תדבב, שם הרמב״ם במסגרת ניסיונותיו לתת פה איזושהי שיטה, הרמב״ם אומר כך, הוא מזכיר בין היתר, וכן ובכך הוא מברך על ביאור חמץ, בין שבדק לעצמו בין שבדק לאחרים. שאלה היא למה, וכאן הרמב״ם אומר דבר פשוט נפלא, שמשעה שגמר בליבו לבטל, נעשה את מצוות הביאור קודם שיבדוק כמו שיתבר במקומו. אני רוצה קצת רק להסביר את המשפט. אז הוא פה קובע כלל פשוט, שאתה יכול להגיד רק שזה לפני עשיית המצווה, שהוא עובר לעשייתם. אז אתה יכול להגיד, אני צוויתי לעשות את הפעולה הבאה, אבל אם אתה כבר קיימת, ברגע שאתה מברך זה כבר קוים, אז אתה יכול לברך על התופעה, אתה יכול להגיד על זה שיש בעולם ביאור חמץ. אתה לא יכול לתאר את עצמך כי הולך לבאר חמץ. ומה הרב פה טוען? הוא לוקח פה גמרא ידועה בפסחים, אבל הוא מפרש אותה בצורה מדהימה. וזה גמרא בפסחים אומרת שביטול חמץ הוא ביאור חמץ הוא דרבנן, כי מדאורייתא בביטול בעלמא סגילא. עכשיו, מקובל להבין את הגמרא שמה הכוונה? שהיום זה אפשר לבטל, אז לכן ההתעקשות שחייבים לבדוק ולבאר היא דרבנן. הרב אומר דבר יותר מהותי מזה. ביטול חמץ זה לא טקס, ביטול חמץ זה מצב נפשי, זה איך אתה מתייחס לחמץ. אם אתה מתייחס לחמץ כאל עפר הארץ, הוא מבוטל בלי שתגיד כלום. אני אומר הרמב"ם דבר מאוד פשוט, כל בן אדם שהולך לבדוק חמץ, אז מה הוא חושב על חמץ? נכון, מה הוא מתכנן לעשות לו? לצרוף אותו, לשרוף אותו. אז לכן יוצא שבעצם הדלקת הנר ביציאה לביאור חמץ, כבר ביטלת אותו. יוצא שמה אתה מחפש? חמץ מבוטל. אז למה אתה מחפש אותו? מבוטל. אתה יודע את התשובה, כי אם אתה תחליט עכשיו הוא מבוטל, אבל לא צריך לחפש אותו, אז מה מתברר? זה קצוניתו, נכון? להסביר מה זה קצוניתו גם צריך? לא, בואו חסן, הרגעתי. אתה מבין שאתם חייבים להסביר, הם לא יודעים כלום, דברים אחרים, אבל לא, אבל זה קש 22. כל ביאור חמץ בהגדרה חייב לא להיות דאורייתא. למה? כי ברגע שאתה רוצה לבאר חמץ, ביטלת. אתה עדיין חייב לבאר, מאיזה סיבה? כי אם לא תבאר, אז גם לא ביטלת. אבל לכן אומר הרמב״ם, לא ייתכן שתברך על ביאור חמץ עובר לעשייתן, לכן אתה לא מברך לבאר אלא על ביאור חמץ. שואל הרייבד, קשה לי על מקרא מגילה, למה אנחנו מברכים על מקרא מגילה? למה לא לברך לקרוא מגילה? הוא לא מבין. אומר הרייבד כך, ואם יאמר כל מצווה שהיא מדבריהם אומר על שהיא כאין רשות, כאן בא הרייבד ומציע כלל חדש בעולם הברכות, על מצוות רבנן מברכים על, לא מברכים ל. למה שיהיה הבדל כזה? אומר הרייבד שהיא כאין רשות, או אני אשתמש ברשותכם, אני מקווה שהרייבד לא יחס עליי כי שהוא כועס, זה כואב, כן. זה לא נעים איך שם אומרים. קשה יותר בדרבנן לומר שאתה צוות את הפעולה הספציפית הזאת. כלומר, הקדוש ברוך הוא ציווה אותי לקרוא מגילה. קשה לומר את הדבר הזה, הוא לא ציווה אותי ישירות עליי. כלומר, לדבר באופן כללי, הוא ציווה אותי, יש איזה תחום, זה אולי יותר קל. אבל אומר, יש כלל מצוות דבר, אז מי נגד זה? קשה לי נר חנוכה, נר חנוכה פורך את זה, כי בנר חנוכה מברכים להדליק. אז קודם אכן ראינו שבירושלים מה מברכים? על מצוות נר חנוכה. ואז אומר הרייבד, תראו, זה רייבד מדהים, ואולי מפני שאין לה קצבה שמהדרין מוסיפים וכן המהדרין מן המהדרין יותר, אז מה אם אין בקצבה? אז כל הזמן נמצא באיזה מצב? שאתה מדליק, בדיוק, שאתה מדליק, להדליק. קודם כל זה אומר משהו על מקום המהדרין בתוך המצווה הזאת. היא עיצבה לדעתו את נוסח הברכה. היא נעמי, וזה קטע נגד כל השיעורים שלי, אבל אני לא אסתיר את זה מכם, מפני שזו הברכה הוא כבעל הנרות שבמקדש, שהן של תורה, לפיכך עשהו כשל תורה. כך אומר הרייבד. פילפלויים, נכון? לקחו את מטבע דאורייתא של נרות המקדש ומעבירים אותו לנר חנוכה. המאירי בחידושיו פה לשבת הוא אומר דבר קצת אחר.
וחנוכה זה תולדה
בפני
עצמה.
אני ניסיתי להגיד פה את זה חודשיים, אתה יודע, עוד בט"ו בשבט אני טוען שזה נכון, אבל הרייבד אומר אחרת. אני בהלכות ברכות פרק י"ד הלכת ט"ו. עכשיו במאירי, אני אקריא לכם קטע קצר מהמאירי. המאירי אומר כך: ברכה זו של חנוכה, רצון לומר להדליק נר חנוכה, ושאר הברכות הנעשות בלמד כמוה ואין נעשות בעל וכולי, הרבה מפרשים תרחו בעניין לכמה טעמים. והוא מוסיף ואומר, ואם תשיבלנו, דילגתי קצת, מקרא מגילה שהיא חובה וצריך בה לזמן, אז מה תגיד לנו? כי עצם חנוכה מתאים לכללים, זה בפורים שלא מתאים. חנוכה, יפה, תשמע מה הוא אומר. שמה אם יאמר לקרוא, אדם יברך לקרוא את המגילה, ידמוע לקריאת ההלל, ואז מה קורה בהלל? שיחשבו שהוא כמו הלל, הוא ודאי הוא חושב לגמרא בערכין. שמה הגמרא אומרת? קריאתה זו אלילה. אבל אז מה? So what? אז תראו מה הוא כותב, דבר מדהים. ויבואו להקל בדילוג. הוא טוען שאנשים יגידו, אה, זה הלל, טוב, מה הדבר שעושים בהלל? בישיבה מוצאים גיטרה, מתפללים איזה שעתיים שחרית בראש חודש, והוא אומר, מה עושים בהלל? דבר ראשון? מדלגים וכו' וכו' וכו', כן? כאילו, בעצם מה שהוא אומר, הוא רצו להבדיל בין מגילה לבין האסוציאציות שלך, של הלל. זה דבר מדהים. אבל הראשונים כבר מוטרדים. בוא נאמר ככה, אם דיברנו פה המון על הזוג הזה שנקרא חנוכה ופורים, והם נורא נורא דומים בזה שלשניהם יש ברכת שעשה ניסים ולשניהם יש ברכת שהחיינו, בנקודה הזאת של מטבע הברכה הם דווקא שונים. כאן מברכים כאן מברכים על, וזה גורם לראשונים לשאול על מה ולמה. לו אני הייתי צריך לשאול מי מהפורים או חנוכה יותר קרוב למשהו דאורייתא, אני הייתי אומר שפורים הוא מופיע בתנ"ך, יש בו יסוד יותר חזק, נבואי, מאשר בחנוכה. דווקא הרייבד אומר, אומר ההפך. זה חוזר לנרות המקדש, זה לא חוזר לכלום, כן?
אבל נבואי אתה לא מברך. הרבה אתה לא מברך שזה נביא. זה שזה נבואי, זה עוד לא הופך אותו...
לא מספיק, לא מספיק. אוקיי, אבל... בוא נאמר ככה, ראינו פה המון המון דמיונות בין המצוות האלו. בתחום של מטבע הברכה הם שונים. השאלה היא על איזה רקע.
התשובה
כלומר...
נר זה שונה, כל
הבעיה סיבות לקטר,
זה הדבר
היחידי שמצאו
לך בעיה.
נכון, אבל בכלל, זאת השאלה שהתרידה אותה.
כל זה הרחבה, כל זה הרחבה, זה לא הרחבה, זה דבר חדש.
אני מקבל.
לכן הרייבד אומר שזה כמו נרות
המקדש. כן, זה נכון. עכשיו זה לוקח אותנו להמשך הגמרא, בואו נתקדם קצת, נכון? רוצה להעים?
לא.
אני רק ככה. כמו שכחת. טוב. ממשיכה הגמרא ואומרת, מטיב רב אמרם, הדמי מערבין בו, משתתפים בו, ומברכים עליו, ומזמנים עליו, ומפרישים אותו, ערום, ובין השמשות. אני רוצה להדגיש, מה זה מברכים עליו? הכוונה, ברכת הנהנים, לפני שאוכלים אותו, בסדר? ומפרישים אותו ערום בין השמשות, מה זה אומר? שמפרישים אותו ערום? שלא תברך על ההפרשה, נכון? וברקע פה עומדת המשנה הראשונה בתרומות, שחמישה לא יתרומו, ואם תרמו תרומתן תרומה, ואחד מהם זה ערום. למה? כי הוא לא יכול לברך. אומרת הגמרא, והיא אמרת, כל מדרבנן באי ברכה, אך עקיקה ירום, איך היא מברך, רבי אינה, והם מחנך הקדוש ולעיקה. וכאן באים הבאי ורבא, נרבים שני הסברים. אני רוצה טיפה להתעכב על זה, כי ראשונים נתנו פה דיון ארוך, אז אני אקצר אותו קצת. אבל יש פה כמה יסודות על מצוות רבנן. אמר הבאי, ודאי לדבריהם באי ברכה, ספק לדבריהם לא באי ברכה. או בלשון אחרת, ודאי לדבריהם, הכוונה נר חנוכה באי ברכה, דמי לעומת זאת כמייצגת מצווה של ספק, שכן זה ספק, הפרישו תרומות ומעשרות, ספק טבל, ספק לא טבל, לא באי ברכה. שואלת הגמרא, ואה יום טוב שני, לספק דבריהם הוא באי ברכה, הטעם אומרת הגמרא, כי איך היא דלא לזלזול בה. לו לא היו מברכים ביום טוב שני את הברכות, היו מזלזלים בה, לכן תקנו שם באופן מיוחד שמברכים, אבל בספקות בדבריהם לא מברכים. רבא אמר, רוב עמי הארץ מעשרינן, או בלשון אחרת, דמי אפילו לא נקרא מה? אפילו לא נקרא ספק, אבל כנראה שלפי רבא, הספק, בדרך כלל מה נעשה? גם מדבריהם אנחנו נברך, כן? ופה זה דורש קצת הסבר, ראשונים פה יראו הרבה הערות, ברמב"ן, ברשב"א, בריטב"א, אני אגיע לתמצית של עיקר הדברים. רבא הראשונים מעירים שיש סוגיות שבהם אביי אומר רוב עמי הארץ מעשרים, ויש סוגיות שרבא אומר ספק בדבריהם. מה שהם בעצם אומרים, זה לא נראה שהם חולקים על עצם הקביעה, האם רוב עמי הארץ מעשרים או לא, הם חולקים איך להתמודד כאן בעולם הברכה באופן ספציפי. זה דבר ראשון, הערה ראשונה של הרבה מאוד ראשונים. בואו ננסה קצת להסביר את העניין הזה שלמה לא לברך על ספק לדבריהם ונכין למה לא, ואיך רבא במידה והוא חולק על זה, שזו הדעה שהרמב"ן למשל אחז בה, איך רבא מתגבר על הבעיה הזאת. אז כאן באים ואומרים שעולם הברכה שונה מכל תחום אחר מסיבה מאוד פשוטה, שעולם הברכה הוא או שהוא מצווה או שהוא איסור. אני רוצה להסביר הרבה פעולות. דיברנו קודם על להתפקס, מה אכפת לך שאני אעשה פעמיים, כאילו, אבל יש דברים שכן אכפת לי. למה אכפת לי? כי ברכה לבטלה זה איסור דאורייתא, אסור לשאת את שם השם לשווא. עכשיו, כשנשאל את עצמנו בלשון של למדנים ליטאיים, כשאדם מברך ברכה, מה המתיר שלו? איך אתה נושא את שם השם? אז מה התשובה? המתיר הוא שיש מצווה לברך, אבל כשנכנסתי לספק דבריהם, מה בעצם מונע אותי, אז מספק שאני אעשה את זה? מה בעצם התשובה? מה שמונע אותי מלברך זה שהברכה היא אולי איסור דאורייתא. אם לא צריך לברך זה איסור דאורייתא. וקודם כל אני רוצה להסביר, אני ככה אני מסכם, הרקע לומר שהספק דבריהם לא מברכים, הרקע הוא הרצון לא להוציא שם שמיים לבטלה, בלשונו של הריטב"א, אני קורא את זה. רק שנייה.
זה גם יכול בגלל שפשוט לא ציבו במצב כזה. אין ציבו,
כשספק אין ציבוי. כן, בוא אני אקריא לכם את לשון הריטב"א למשל, כן? תשמע, אתה רומז פה לדבר חשוב. הריטב"א אומר כך, קודם כל הוא אומר כך, אביי מודה בעד רוב עמי הארץ 120, ועד נקית אידך תמה משום דבאי למימר דבכל דוכתא דיקא ספקא ברכה, כגון שנסתפק עם ברך ברכות הנהנים או ברכות המצוות שהן דרבנן, אינו חוזר וברך על הספק. למה? דשב ועל תייסה עדיף מספק שיברך לבטלה ויעבור עליו דלא תיסה. אז זה קודם כל ההסבר של שיטת אביי. בגלל שיש פה ספק איסור, אני בספק אומר לך עדיף לא לברך. מה לכאורה עמדת רבא שנראית כחולקת, שגם לספק מברכים, מה הוא יענה על זה? אז התשובה היא מאוד פשוטה. למה אדם שספק מברך לא יעבור על האיסור שלא תישא על שם השם לוקח על השב? כי אם הוא מברך בגלל הספק שלו, אז זה כבר לא לשב, נכון? מה זה לברך לשב? לא סתם, הוא מבטא שמות, כן? היום כשאני מלמד נוער, והם לא מבינים מה זה הבעיה להגיד שמות, הרי קוראים לו כל אחד בשם הפרטי היום, נכון? נכון? חתן שלך קורא לך הנרי? לא, אתם קצת בכל זאת עם כבוד. לא שאלו אותי אף פעם, החתן והכלה. קוראים לי מאיר, בסדר, אני דחו להערתי להם. לא, אבל היום זה, כשהייתי ילד, לא קראת לה אמא של חבר שלך בשם שלה, הייתה מיסיס קאץ או אמא של, נכון? פעם היה עולם, היה מתוקן, אבל היום, אני לא מבין מה זה יגבז בה. אני בכיסא של אבא שלי לא ישבתי בחיים שלי אף פעם, לא יכול. בכיסא שלי הם תמיד יושבים, כאילו, ואני צריך להעיר להם, שאלה. אבל העולם השתנה, אבל אז אני אומר להם, יש איזה ספר שכולכם קראתם, שיש אחד שלא מבין את השם שלו. ואז הם מתחילים להבין, בסדר? אתם לא קראתם את הספרים האלה? אבוי. טוב. זה שבעה ספרים כאלה. לא אחד. בסדר. לא, אבל הם לא מבינים את הסיפור הזה. מה שאני אנסה להגיד הוא, לשב הוא, שאתה סתם זורק את השם כקדוש ברוך הוא. ואם אתה יהודי עם ספקס, ואתה בגלל הספק אומר את השם שלו, אז מה נוכל להגיד? זה לא לשב, זה לא כי אתה מזלזל בשמו, זה כי אתה מהדר ברצון לברר ברכות. אז זה לא נקרא לשב. זה לכאורה ההסבר של דברי רבא, במידה ורבא חולק על העיקרון של הבית. כשרבא אומר, הספק, ברכה, מברכים, זה היה הסבר, למה זה לא לשב? כי המוטיבציה שלך לברך הוא הספק. אז בתורת ודאי כבר לא לשב, מה שאני רוצה לומר. זה לא, אם הברכה מוצדקת, זה טוב, אם הברכה לא אומרת, זה לשב. מי שמברך מיראת שמיים לא אומר את שם השם לשב. זה לכאורה ההסבר של הדברים. כאשר יש ראשונים, והרמב"ן מביא את זה, שסוברים שרבא בכלל לא חלק על העיקרון של ספק לדבריהם, זה מחלוקת פנימית, פנימית שנוגעת לדמי וליום טוב שני, ואני אסביר את הדברים. הטענה היא שצריך גם בדרבננים להבדיל בדיוק. כמו שאמרתי לפני רגע, זה לא לשב אם אני עושה דבר בגלל ספק. כאן יש טענה שצריך להבדיל בין יהודי בספק לבין תקנה של חכמים, שחכמים תקנו אותו בגלל ספק, אבל אחרי הספק הם תקנו אותו בתורת
ודאי.
בתורת ודאי. וזה לכאורה ההסבר הפשוט בדברי הגמרא על יום טוב שני, נכון? שמה אומרת הגמרא על יום טוב שני? שמברכים, מה הכוונה? בגלל הספק תקנו לעשות יום טוב שני. אבל עכשיו אתה עושה אותו לא בגלל הספק, אלא בגלל התקנה. כשהדבר הזה נוגע לעוד שאלה, שהיא גמרא בביצה דף דל, הייתה מוקד לאחד מהפולמוסים הראשונים עם הרפורמים, היה סביב הנושא הזה, וזה יום טוב שני בעולם שבו כבר אין את הספק שעולים אותו, נכון? גמרא בביצה דף דל אומרת שאחרי המעבר מקידוש החודש על פי הראייה לקידוש החודש על פי החשבון, לכאורה בחוץ לארץ היה צריך להפסיק לקיים יום טוב שני, משום שהם יודעים את התאריכים במועד. אז אומרת הגמרא, שלחו להם שמנהג אבותיכם בידיכם, אמרו להם תמשיכו, שמה לכאורה, שמה זה הפך מספק לתקנה, לוודאי, דיינו יום טוב שני נעשה בתורת ודאי, לא בתורת ספק. ויות וכך, אפשר לברך. לעומת זאת, אם יש אדם שלא תקנו לו כלום, בגלל הספק. אז האדם הזה, מה? לא יוכל לברך, כי הוא יהודי של ספק. שפה בואו ניגע רק לרגע אחד בדמי. מה שנראה בדברי אביי בגמרא, שהוא לא ראה את דמי באמת כתקנה, נכון? אבל מה הוא טוען? שדמי זה ספק לדבריהם, אז אין תקנה. אז כאן אולי ההסבר של הדברים הוא לאו דווקא שלא הייתה תקנה, אלא דמי הוא תקנה מיוחדת. ואני רוצה להסביר את הדברים. זה ודאי נכנס מאוד יפה בדברי רבא, שרוב עמי הארץ מעשרים הם. איזה מין דבר זה? רוב עמי הארץ מעשרים הם, ודאי מה? אמרו לך מה לעשות? להפריש. לא יותר פשוט שהיו אומרים לך, לא תפריש. אז מה שצריך לומר על דמי, זה חוזר לכל מה שדיברנו קודם. יש משנה מאוד משונה במסכת דמא. מאכילים את העניים דמא. האם מישהו פעם שמע שמאכילים מאכלות אסורות דרבנן עניים? אין להם כסף לאכול, טוב, אז תאכלו פתומת ילק דרבנן, אז ניתן את זה לעניים לאכול. מי שמע דבר כזה? מאכילים את האכסניה דמא. מי שמע דבר כזה? שותנים מאכלות אסורות דרבנן לאכסניה לאכול? יש גמרא בברכות שהזכרתי קודם. מי שאוכל כבל, הוא לא מה? הוא לא יכול לזמן, או לא יכול לברר. אבל אם הוא אוכל דמי, הוא יכול. למה? כי הוא יכול להפקיר את נכסיו, להפוך לעני, אז הוא תורה לאכול את זה. למה זה? לא מוזר כאילו. אז פעם הגריד הסביר דבר מאוד נפלא, שדמי הוא לא איסור חפצה, נסביר. לא קבעו מדרבנן שדמי הוא תבל מדרבנן. אלא הטילו על האדם חובה להפריש פעם נוספת, או בלשון אחרת, דמי זה חובת גברה. אמרו לאדם, יש לך פירות שהם לא טבל, ואנחנו לא משנים את מעמד הפירות, בעצם הם לא מאכלות אסורות רבנן, אלא איתנו עליך חובת הפרשה. אז הנה אלה, האם אכלת מאכלות אסורות? התשובה היא לא. גם הטילו לעניים לאכול את זה, פשוט לא הטילו עליהם את חובת ההפרשה. ועל רקע זה גם אנחנו גם נבין את את ההתעסקות פה בדמי בסוגייתנו. כמו דמי לא מייצג תקנה דרבנן כמו יום טוב שני, הוא באמת שונה ממני במהותו. חושב שזה יושב עוד יותר טוב בדברי רבה. זה בכלל לא שייך לעולם הספקות, דמי. דמי זה תקנה דרבנן שאתה תפריש. בואו נראה לרגע את הטרמינולוגיה הזאת במקום נוסף. בא פה הריטב"א. אני לא ידעתי, זה נושא שאני יודע אותו שנים, לא ידעתי שזה מופיע מפורש בריטב"א בשבת. הריטב"א, כשהוא עוסק בדיני ספקות בברכות כאן, שואל את השאלה הבאה, זה קטע מדהים. מי הוא תמהני, אומר הריטב"א, בברכות הנהנין לפניו, האח חוזר ואוכל בלא ברכה מפני ספק, והרי מכניס עצמו בקום עשה לאכול במה שהוא כנהנה מקודשי שמיים, כדאית בפרק כיצד מברכים. ולכן אומר הריטב"א, מה היה ראוי בברכות הנהנין? היה ראוי שיחזור יברך על הספק, או הנה ליטבק, שלא יאכל יותר. אבל הדבר הזה הוא רעיון שידוע, כל העולם יודע אותו בשם רבקי ואיגר, שאומר אותו בגיליון השס בברכות דף י' ב', שהוא מצטט אותו לאמיתו של דבר מהמערשה בפסחים קוף ב', שם המערשה אומר, דין ספק ברכות להקל, לא נאמר בברכות הנהנים, למה? כי זה לא ספק מצווה, זה ספק איסור, כי אסור ליהנות מעולם הזה בלא ברכה, וספק איסורה לחומרה. זה לאמיתו של דבר, מופיע פה בריטב"א בשבת. אלא מה, אלא הלכה נפסק, שלא כדאי הזאת, אנחנו להלכה פוסקים, שספק איסורה הוא, ספק ברכות הנהנים הוא גם לא מברכים. והסבר הדברים הוא מאוד פשוט, זה מופיע במנחת שלמה, שם שלמה זמן לא יזר. דברים פשוט נפלאים, לא מזמן הייתי בניחום אבלים, אצל בן ציון אוכשטיין, ושאל אותי, הוא אמר, זה מטריד אותו נורא, למה עונן אוכל ללא לא ברכה? ואני אסביר קצת את השאלה, וכלים למדניים. עונן פטור, או אסור לו לקיים מצוות, אבל הוא עדיין אסור לו לעבור על עבירות, עליו אם אסור לו לעבור. אם אסור ליהנות מהעולם הזה בלא ברכה, איך עונן יכול לאכול ללא ברכה? אז כותב רב שטיין מזמן אוירבך במנחת שלמה את ההסבר הבא. רב שטיין מזמן אומר, היחס בין האיסור והמצווה בברכה הוא לא כמו שהבין אותו הריטב"א או המהרש"א. יש איסור לאכול מהעולם הזה ולא ברכה, ואז מה באו חכמים ואמרו? אנחנו ניתן לך ברכה שמה תפקידה? להתיר לך. אם זה כך, אז זה ספק איסורה. איך אפשר שאדם עונן, איך ייתכן שלא, שיוכל בלי ברכה? איך ייתכן שבספק ברכות נגיד לו תאכל? זה ספק איסורה לחומרה. ולא שאתה מזמן זה הפוך. זה מתחיל מחובת הגב, זה מתחיל מהמצווה לברך. חכמים אמרו, אדם שאוכל צריך לברך לקדוש ברוך הוא לעלל אותו, ולכן, מה חכמים אומרים? כל עוד שלא ברכת, אנחנו אוסרים עליך לאכול. ולכן אם אתה עונן, אתה לא חייב לברך, אם אלה מותר לך לאכול בלי ברכה. אם אתה, יש לך ספק ברכה, ומכללי הלכות ברכות אתה קובע שספק ברכות להקל, אז לכן כבר אין לך מצווה לברך, ולכן מה עכשיו? אתה יכול לאכול גם בלי ברכה. ככה פשוט לזמן מסביר את זה, זה דעתי דברים משכנעים. כן, בעצם חולקים איך להבין את היחס בין האיסור לבין המצווה. בסדר, אז עד כאן ענייני הברכות כאן בסוגייתנו. בואו נתקדם לשורה הבאה בגמרא. אמר אבונה, חצר שיש לה בית פתחים צריכה שתי נרות. אנחנו כבר נתקלנו בגמרא הזאת שלמדנו בדף חף א' עמוד ב' את מחלוקת רש"י ותוספות אם מדליקים על פתח החצרות או על פתח הבתים. מה הייתה הראיה המרכזית של תוספות? הגמרא הזאת. אם הגמרא אומרת חצר שיש לה שני פתחים צריכה שתי נרות, ככל הנראה איפה מדליקים? על פתח החצר. רק שימו לב, אז לא הערתי את זה כי לא שמתי לב, מה רש"י עושה פה? כותב רש"י, תראו שרש"י ראה הכל. חצר שיש לה בית פתחים, שיש לבית בית פתחים פתוחים לחצר, צריכה שני נרות, נר לכל פתח. רש"י נפרש שחצר שיש לה שני פתחים, זה לא הכוונה שלחצר יש שני פתחים, אלא זה חצר שיש לה בבית שיש בה שני פתחים. ככה רש"י נפרש את הגמרא. וכל הראיית התוספות, לפי הקריאה הזאת, היא לא קיימת. אני יכול להגיד, מבחינת הריאליה של החצרות, איך שאני מבין, דברי רש"י גם יותר מסתברים בריאליה. כלומר, החצרות היו פתוחים למבואות, לרוב היה להם באמת פתח אחד. לעומת זאת, בית יכול להיות שיש לו כמה פתחים, בעצם משתי רוחות. אני לא יודע למי פה יש בית צמוד קרקע, אבל בתים צמודי קרקע זה קורה הרבה. שיכול להיות לך כניסה מהמטבח, כניסה מהמרפסת, כניסה מפה. לי יש מכל צד, מכל רוח של הבית, חוץ מהדור שיש על קיר בטון, יש לי פתח. זה איפה צריך להדליק. אבל זה דבר ראשון, שרש"י פירש שהכוונה חצר שיש בבית שיש לה שני פתחים. דבר שני, אומר, ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר רבא, למה רן אלא משתי רוחות, משני כיוונים שונים. אבל מרוח אחת לא צריך. מסבירה הגברה, מה הייתה עם זה? אילה אימה משוך שדה, שדה לבד. אילה אימה שדה לאלמה. כלומר, אנשים שלא מכירים אותך בכלל, הם לא יודעים של מי, ואנשים שהם זרים בעיר הזאת. כן? הייתי בתל אביב, כשאני בא לתל אביב ככה אני מרגיש, כן? אני לא מתמצא שם, לא יודע, זה מסובך. אז אפילו ברוח אחד נעמי לי בית, יחשד עד בני מטה, אפילו משני רוחות נעמי לא לי בית. למה לא לי בית? כי בני מטה יודעים שזה רשות אחת. אומרת הגמרא, במיוחד לשתת רש"י, הרי מי הם הבני מטה לשתת רש"י? השכנים שלך, מה? השכנים שלך לא יודעים. אומרת הגמרא, לעולם אישור מוחשד עד בני מטה. וזימני דמחלפי בהי ולך אלפי בהי ואמרי כי הא איכי דבהי פיתך לא אדליק בך פיתך נמי לא אדליק. תראו איזה מין שכנים אלה, כן? אבל כי זה ככה, בלי לשפוט, כן? אנשים חושדים, אנשים מרחלים, זה עצוב, אבל אומרת הגמרא, אומנה תאמרה וחיישינה וחשד ותניה, אמר רבי שמעון, בשביל ארבעה דברים אמרה תורה להניח פאה בסוף שדה, למה דווקא בקצה? אז הסבר ראשון מפני גזל עניים ומפני ביטול עניים ומפני החשד ומשום בעל תחלה. והגמרא מסבירה את כולה. מפני גזל עניים, שלא יראה בעל הבית שעה פנויה ויאמר מקרובו אני, הרי זו פאה. כלומר, לו אדם היה יכול להניח את הפאה איפה שהוא רוצה, אז אנשים היו מתזמנים את השארת הפאה לפי העני שהם היו רוצים שהוא ייטול את זה. ברגע שזה חייב להיות בקצה, אז כל עוד עניים יודעים לאיפה להגיע כדי ליטול חלק בנטילה, ואז אתה לא יכול לתחמן. זה דבר ראשון. שני, ומפני ביטול עניים, הפכנו דף. מפני ביטול עניים, שלא יהיו עניים יושבים ומשמרים עכשיו מניח בעל הבית פאה. כלומר, כשעניים יודעים איפה אתה מניח, אז הם יודעים מתי לבוא. אבל אם הם לא יודעים מתי, זה כמו, אני אגיד, ילדים בבית כנסת שזורקים סוכריות, זה בעיניי חשוב מאוד שזה יהיה ברור מתי זורקים. זה ממש לא תחסום שור בדישו. הכי גרוע בעיניי, יש כאלה שלא אוהבים שזורקים סוכריות, אני רואה את זה, אני מתחלחל. אז הילדים באים, מסתכלים כאלה, והם לא זורקים. למה? אצלם, אז אני אומר, תחלק בחוץ. זה כאילו, זה גם אפשר לא להוציא את הנשמה, כאילו. זה מה שכתוב פה. הלאה. הלאה. ומפני חשד, שלא היו עוברים ושווים, או עוברים, תבוא מהרה לאדם שלא יניח פעה בשדהו, ומשום בעל תחלה. מה הכוונה בעל תחלה? מתי אפשר להגיד שאתה גומר? כשאתה מגלח את הכל, כולל הסוף. טוב, שואלת הגמרא, אתו כולה משום בעל תחלה נינו, אמר רבא, מפני הרמאים. כלומר, אנשים יכלו לרמות, לא היה מקום קבוע, אז היו מרמים, עכשיו אין לברירה, הם חייבים להגיד, טוב, כתוב בתור, אנחנו נקיים. עכשיו, זו הגמרא שיש כאן. כבר פגשנו אותה כמה פעמים, בעיקר כשלמדנו על קפטיין זקוק לה. לעמידו של דבר, היא דורשת הסבר, הגמרא הזאת, מתי אנחנו חוששים לחשד? יש בקהילה אצלי מניין לשחרית ב-6:30 וב-8. אני צריך ללכת לשני המניינים שלא יגידו שלא הייתי במניין... אני שואל. אני מקיים מצוות נר חנוכה, קיימתי, כי הדלקתי בפצ'ה לך, מה זה? אני חושש לחשד. כלומר, אני מניח שלא כל מצווה אדם צריך לעשות, שכל הרחלנים שמרחלים עליו, מה הם, הוא צריך לקחת את זה לחשבון, הוא צריך להיות משהו מיוחד פה. ואתם כבר יודעים את התשובה, נכון? כלומר, זו רק הצגה, נכון? מה באמת מיוחד פה? א', שאני חושש למה שחושבים האחרים, וגם זה בא כתכונה מובהקת בתוך המצווה. דומני שבמצוות רגילות אין דין כזה של חשד. כשאדם יעשה מצווה, ואולי השכנים יחשבו שלא כעת המצווה, אז, אבל זה פשוט. יש פה שתי תכונות למצווה הזאת שמסבירות למה זה מגיע לנר חנוכה, הרעיון הזה של חשד. והתכונות האלה, כמובן, אנחנו נצטרך גם למצוא אותן בקיאה, נכון. והתכונות האלה הן שתיים פשוטות מאוד. דבר ראשון, כמצוות פרסום מניסה, מצוות נר חנוכה בהגדרה פונה לאנשים אחרים. כשאני מתפלל שחרית, המצווה היא לא שהקהילה תדע שאני התפללתי שחרית. זה לא חלק מהגדרת המצווה. אבל מצוות נר חנוכה, כל מהותה הוא לפנות לאחרים. אז אם אתה פונה לאחרים בצורה שהם מסתכלים עליך ואומרים, הוא לא הדליק, אז זו בעיה. בדומה, למה, מה היסוד ההשוואה לפאה? גם מצוות פאה כמתנת עניים, מה כל מהותה? שהיא פונה לאנשים אחרים. אתה מפריש, תראו את כל הנימוקים של הגברה, אתה מפריש כדי שהעניים יבואו ויקחו. כלומר, כשחלק מהגדרת המצווה הוא שאתה פונה לקהל, אתה צריך לקחת בחשבון האם הקהל אומר עשה, לא עשה, עד כמה הקהל משתתף או לא משתתף. זאת ועוד, הייתי מוסיף גם דברים שכבר למדנו אותם, שזה בעיקר, והתכונה נוספת של שתי המצוות האלה, שזה לא רק פעולה שהאדם עושה, אלא שהוא צריך להטביע אותו כחותם במקום. בבית או פאה, אני הייתי אומר, ההנחה של הפאה של בסוף השדה, משמעות כל הדברים שהגמרא אמרה, לא רק עניין טכני, שהעיקר תשאיר לאנימה, כמה חיטים שאתה לא קוצר, זה לא משנה איפה אתה משאיר. המהות הוא לא רק שתדאג שעניים יקבלו קצת יותר חיטים, אלא זה באמת להגיח אותם בשדה שלך. זה לקחת שדה ובקצה שלה, כלומר בגבול בינה לבין המקומות שאחרים באים אליו, אבל השדה רשות היחיד. בגבול אתה בא ואומר, זאת שדה ש... משאירים על העניים מקום. כלומר, אתה בא להטביע חותם על הרשות. לו אדם היה מפריש באמצע, אז אם אומרים, תתן 2% לעניים. לא, כל העניין שאתה לא קוצר חלק, הוא כי אתה משאיר אותו כחלק מהשדה. ובכנל גם לגבי נר חנוכה. נר חנוכה במהותה היא מצווה שאתה מטביע חותם על הרשות. זה כמו, אני חוזר לדוגמה, נראה לי שהיא טובה, דגל ביום העצמאות על הבית. כן? לא בשכונת רמת אשכול, בשכונות אחרות. אדם לא רוצה שיראו את הבית שלו בלי דגל. זה לא... נכון? אתה רוצה שיראו. אז אם יש לך שני פתחים, אתה תשים שני דגלים.
כן, עכשיו יש פה בראשונים, ובזה אנחנו נסיים, עוד פעם בריטווה. הריטווה פה זה נראה, זה פילפלואים. הריטב"א מאיר פה שתי הערות שאני רוצה להזכיר אותן. הערה ראשונה, כתב הרב בעל התרומות, הכוונה בעל ספר התרומה, שזה רבי ברוך תלמידו של ארי, דהני מילה, כל דין חשד לדידו דמדלקין בחוץ, אבל לדידן דמדלקינן בפנים לקה שום חשד, די שידליק בפתח אחד, יד בני הבית, זה כבר, בני הבית שלך כבר יודעים, זה שני הפתחים של אדם אחד, הם עד כאן. מאיר הריטב"א, ענן דמדלקינן סמוך לפתח דנירה לעוברים, כנראה שבקטלוניה, כך הוא מעיד פה, אני לא מספיק יודע על זה, היו מדליקים בפנים, אבל עם דלת פתוחה או משהו כזה, אז הוא אומר, דינינו כדין התלמוד. אז זאת הערה הראשונה. הערה השנייה, מאוד מאלפת פה, זה משהו שדיברנו עליו פה, על החדר מדרגות, אז בואו תשמעו. חצר גדולה שדרים בה בעלי בתים הרבה, כל אחד בחדרו או בעלייתו. היה נראה כי די לכל בני החצר שהדליקו נר אחד חנוכה בפתח החצר כדי לעשות הכרה לרשות הרבים והשתתפו בו כולם בו. זה הכל. כלומר, בניין מגורים שלם לפי זה, חדר מדרגות אחד, כולם משתתפים, שלום. אבל יש אומרים, דקייבן דאמרינה מצוות חנוכה נר איש וביתו, מדליק כל אחד מהם בביתו ואינם צריכים להדלקה בחוץ כלום. כלומר, אני אסביר יותר טוב. הדעה הראשונה פה נראה שהיא אמרה, חוץ מכל אחד שמדליק בבית, גם להדליק אחד בפתח החצר משום חשדה. אבל מה הייתה הטענה? שהחשדה כבר לא צריך להיות חובת גברה, שכל בית ידליק די, די אחד, בדיוק. אבל יש אומרים, דקייבן הרי המצוות חנוכה נראה שהוא ביתו, מדליק כל אחד בביתו, ואינם צריכים להדליק מבחוץ כלום. דאבי לה, כי מי שדר בעלייה שלא יוצאת לחדר שמניחה שם, מה עם חשדה? אז הוא אומר ככה, וחשדה ליקה דייבי בני מטה וכל אחד ואחד דייר לנפשי ומדליק לנפשי, וכן נהגו בכל הארצות האלו. במילים אחרות, מה שהוא בעצם בא ואומר, אתה צריך חשדה שזה ממש ביחידת המגורים הפרטית שלך, אבל אם בפתח חדר המדרגות של הבניין בכניסה לבניין מגורים משותף לא רואים, זה כבר לא שייך לחשדה, כי אנשים מבינים שאתה, כל אחד ידליק בבית שלו. בסדר, אז עד כאן ענייני חשדה. בפעם הבאה, בעזרת השם, אנחנו ממשיכים בנר שיש לה שני פיות בחף ג' עמוד ב'.
זה איתו
מריטיים. בבקשה.
בעצם זה, אני הסיבה שזה נאסר, אבל הסיבה שאני בעצם עושה איסור, ולכן אני קוראים...
תראה, הדוגמה המובהקת של מריטיים... כן, תראה, הדוגמה המובהקת של מריטיים זה גמרא בביצה. בן אדם יטבו לו בגדים בשבת, אז הוא תולה אותם על חבל כביסה. זה מריטיים. עכשיו, פה זה מריטיים, לא שהוא לא קיים מצווה, אלא שהוא עבר איסור. מי תולה בגדים רטובים? מישהו שכנראה חיבס. זה מריטיים. אבל לא שייך מריטיים, בן אדם, לאיזה מניין הוא הלך, איזה...
בגלל שאני יוצא
איתם חשד. אני חושב. טוב, טוב.